איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. זה חלק א' של המשנה, למשנה שלושה חלקים. חלק ב', והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. והווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. עד כאן חלק ב' שקשור לשכר מצוות, חישובים במצוות, מצווה קלה, מצווה חמורה. חלק שלישי, להסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. מי שרגיש מרגיש שהמשנה הזאת, משנתו היחידה של רבי במסכת אבות, נחתמת בכל מעשיך בספר נכתבים. הוא מי שהכניס את הכל לספר. בכל מעשיך בספר נכתבים, והיא פותחת, באמצע היא מדברת על שני החלקים האחרונים, מדברים על מצוות ועל הימנעות מעבירה. אז החיים מחולקים בעצם למצוות ולהימנע מעבירה. לעשות את דבר השם. אז על מה נדבר חלק א'? איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? מתחשק לנו להגיד, התורה. מה אתה צריך להמציא? אנחנו באנו פה להמציא דברים. זה מאוד מעניין. רבי אומר שהדרך הישרה שהאדם צריך לבור לו היא דרך כזאת שהיא תפארת לעושיה, אבל גם תפארת מן האדם. לפי הפרשנים הפשוטים, תפארת לעושיה, יש שתי אפשרויות לקרוא. או תפארת לקדוש ברוך הוא, שזה הפשט הפשוט. יש מי שמנסח פה תפארת לעושה. תפארת לעושה, ותפארת לא מן האדם, שהיא גם נוחה וטובה לבריאות. אבל אז הקושי הגדול, מה זה? זה שיש רייטינג, שזה מקובל. זה מה שקובע דרך ישרה. השאלה היא בכלל קשה מאוד, מה זה דרך ישרה שיבור לו האדם? דרך שיבור לו. הוא צריך כנראה לברר אותה בין הרבה דברים. לבור. יש מי שסבורים שתפארת לעושיה זה תפארת לעושה, דהיינו לעושה עצמו, ותפארת לא מן האדם. אבל גם אז, זה מה שקובע מהי דרך ישרה? שזה תפארת לעושיה ותפארת לא מן האדם? זה קושי גדול, הפשטות של המשנה. הרמב״ם לומד פה, אני באמת היום נוגע רק במכלול, ואנחנו ניכנס לכל בעזרת השם שוב בפעם הבאה, הפעם אני רוצה לגעת בנקודות מסוימות. הרמב״ם לומד פה את כל רעיון הדרך האמצעית המפורסמת שלו. אם נראה לשנייה אחת את הרב מברטינורה שיש לפנינו, נראה שהוא נוקט בדרכו של הרמב״ם. רבי אומר שיבור, אתם רואים, נקרא פעם לשנייה את הדיבור של הרב כולו, שיברור. אגב, בשם הבעל שם טוב אומרים, אבל זה באמת ודאי לא פשט. שם הבעל שם טוב אומרים, זה עמוק מאוד, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם. אז למה אם יבור זה יברור, כתוב שיבור? והתשובה היא, כל שהיא תפארת לא עושה ותפארת לא מן האדם. הבעל שם טוב, ישמו. מובא שמסכת אבות עם פירושים מיוחסים לבעל שם. ובשמו מובאת פרשנות באמת מפתיעה מאוד. איזו היא דרך ישרה שיבור לו, הוא לומד יבור לא מלשון יברור. יבור הוא לומד מלשון שדה בור. יבור. כלומר, יבור, הכוונה, שם לא ייגע. איזו היא דרך שהיא אומנם ישרה, אבל שאדם יברח ממנה כמו מאש. זה הפוך על הפוך. איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם. זה שדה בור, זה לא שדה שעובדים בו. איזו? דרך שהיא באמת ישרה. היא באמת טובה, אבל בסופו של דבר היא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. שיבדוק, אם הסיפור הוא קצת תפארת, אם הסיפור הוא קצת גייבה, זה המבחן. מבחן האמת זה אם אתה תופס פה את הנפח. זה כל כך מתאים לבעל שם. איזו היא דרך שהיא ישרה? הוא פתר פה את כל הבעיות הפרשניות. מה זה איזו היא דרך ישרה? התורה. הוא אומר, איזו היא דרך שהיא באמת ישרה? אבל שהאדם יברח ממנה? כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. פירוש מעניין מאוד של הבעל שם, הוא כמובן לא הפשט. הוא מאוד מאוד מתאים, חזל אומרים שרבי, מידתו הגדולה, 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 אחרי מותו, כשדיברו על רבי, עורך המשניות, מי שהקיף את כל התורה כולה, כשדיברו על רבי, רבי זה היה ענווה. יש ביטוי ידוע בגמרא בסוף מסכת סוטה, מי שמת רבי, בטלה ענווה. מי שמת רבי, בטלה ענווה. מה שאפיין את רבי יותר מהכל זה ענווה. מכירים את הגמרא הזאת? על הגמרא הזאת קם רב יוסף ואומר, זו גמרא מפורסמת. וזה נחתם את מסכת סוטה. מי שמת רבי, בטלה ענווה, אמר רב יוסף, לא אומרים דבר כזה. האיקה אנה. איך אתם אומרים שבטלה ענווה? אני הרי עוד פה. מה פירוש שבטלה ענווה? מה, אני יצאתי לפנסיה? אין כבר ענווה? מה קרה פה? אתם לא סופרים אותי פה בעניינים? שמת רבי בטלה ענווה, אמר רב יוסף, האיקה אנה. זה, האיקה אנה, כך הוא אומר, האיקה אנה. זה צריך כמובן להבין לעומק. אולי, נראה, אם נצליח ניכנס לזה עוד מעט. על פי הרמב״ם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לא מן האדם, אם נבור לרגע, נברח רגע מהפירוש של הבעל שם, נחזור אל זה עוד מעט, אם נספיק. הרמב״ם אומר כך, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת, אני אומר הרמב״ם מתכוון הרמי ברטנורה, זה הרמב״ם. ותפארת לו מן האדם שיהן נוח לו ויהיו נוחים בני אדם ממנו. זה מוזר מאוד, בקודים שלנו זה נשמע איזה מין, מה יכול להיות הכי נעים היום, מה הכי כיף באזור. וזה יהיה, זה מאוד יסודי. כשילך בכל המידות בדרך האמצעי ולא ייתה לאחד משתי הקצוות. שאם הוא קילאי ביותר, אם הוא קילאי ביותר, הכוונה היא קמצן. שאם הוא קילאי ביותר, יש תפארת לו. פירוש מאוד יפה למשנה. כלומר, הוא בסופו של דבר מקבץ הרבה ממון, ו... הוא מרוויח, חשבון שלא מתנפח מאוד. תפארת לעושיה, אבל לא תפארת מן האדם. שאוסף ממון הרבה, אבל אין בני אדם מפארין אותו במידה זו. ואם הוא מפזר יותר מן הראוי, כלומר הוא במידת הפזרנות, לא הנדיבות, אלא בפזרנות, זה הפקרות. אז מאוד משבחים אותו. בני אדם המקבלים ממנו מפארים אותו. אבל אינו תפארת לעושיה ואינו נוח לו. עכשיו אנחנו כבר מבינים שהביטוי נוח, אין הכוונה נוח ברגע זה. זה מאוד נוח לו. נורא אוהב שמפארים אותו. אולי זה מחלה אצלו. אבל זה אינו נוח לא מבחינה אמיתית, כי בא לידי עניות בשביל כך. אז המושג נוח לא, איננו נוח במובן של מה בא לך, אלא מה אמיתי לך. זאת אומרת שגם המושג נוח לאחרים, פירושו מה נכון, מה אמת. אבל מידת הנדיבות שהיא אמצעית בין הכילות והפיזור, היא תפארת לעושיה. למה? לעושיה היא תפארת ששומרת ממונו ואינו מפזר יותר מן הראוי. ותפארת לא מן האדם, שבני אדם מפארים אותו שנותן כמו שראוי לא ליתן. וכן הדין בשאר כל המידות. במילה אחת צריך פה להעמיק שנייה, המושג תפארת הוא מושג מאוד מוכר, אנחנו מכירים את המושג תפארת מהמידות. נכון? חסד, גבורה, תפארת. תפארת היא מידה אמצעית. בסדר? חסד זה קו ימין, וגבורה זה קו שמאל, והתפארת היא האמצע, היא המאזנת. היא החסד והגבורה כשהם באים ביחד. אתם יודעים מה זאת תפארת? תפארת העץ, פארות העץ. התפארת היא מה שנוצר מאיזון נכון. זאת תפארת. עץ שאין לו פארות, אין לו תפארת. כלומר, התפארת היא בעצם האיזון הנכון שבין שתי תכונות. אני אומר פה משפט מאוד מאוד חשוב. לא בין שתי מידות. כולנו מדברים תמיד על מידות, תורת המידות, נכון? מידות טובות, מידות שצריכות לתקן. מלשון מה זה תורת המידות? מידות. אין דבר רע או דבר טוב. השאלה היא מה המידה. השאלה היא מה המינון. לתת זה רע או טוב. זה הדבר הכי טוב שיש בעולם. אבל לפזר, זאת תכונה, זאת לא מידה. אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים? יש ספר מאוד גדול שנקרא מעלות המידות. שם הספר מעלות המידות של אחד מן הראשונים בעלי המוסר, בא לומר שהמידות הן בעצם, כשאנחנו אומרים דרך האמצע, ואנחנו הרי תמיד אוהבים לדבר עם הידיים, אז דרך האמצע זה נראה לנו לא פה ולא פה, אלא פה. אתם יודעים מה אומרת המילה מעלות המידות? לא פה ולא פה, אלא פה. במעלה. דרך האמצע היא עבודה. כי דרך האמצע היא לא משהו שאתה איתו סתם. זה לא תכונה, זאת עבודה. עכשיו, יש מישהו שתכונתו נוטה יותר לקילות, לקמצנות. בדברים אחרים תכונתו נוטה בכיוון ההפוך. בנושא הזה זה הוא. יש מי שתכונתו נוטה יותר לפזרנות. החידוש הגדול של הרמב״ם, עסקנו בזה בזמן האחרון בהלכות דעות, החידוש הגדול של הרמב״ם הוא ששתיהן רעות ביחד אותו דבר. הן לא טובות, אף אחת לא טובה. לפעמים אתה תשבח יותר את הפזרנות, תגיד זה פחות מזיק. זה קלאסי למשנה, כמה שזה שקר. למה אתה אומר שזה פחות מזיק? כי הקהילה מרוויחה מזה. אתה יודע מה קורה אצלו? אתה יודע מה קורה לו בבית? אתה יודע מה קורה לאדם? זה תפארת לו מן האדם. אבל זה הדבר הכי עקום בעולם. אין תפארת. אין איזון. כלומר, התכונה היסודית מופיעה בצורה שאין בה הרמוניה. בסדר? זה המושג תפארת. יש ביטוי מדהים בהקדמה של אחד מגדולי גדולי גדולי הפוסקים. ארוך השולחן. טעות קוראים לזה ארוך השולחן. זה ציטוט של פסוק שבו כתוב ארוך השולחן. הספר בעצם נכתב על, 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 בעקבות השולחן ארוך. אחרי שכבר היו כל כך הרבה נושאי כלים על השולחן ארוך, כבר יש טורי זהב ויש צלחות ויש מזלגות ויש מפה ויש הכל, אז זה כבר לא היה, אז עשו ארוך השולחן. עד שהגיע אחד מגדולי העולם וכתב את הספר חיי אדם. שאלו אותו למה כתב את חיי אדם, הוא אומר, זה מן הסתם אף אחד לא יכתוב קיצור. לפחות את אחד נרוויח. הרי אין, יכתבו הכל, אבל קיצור מזה לא יעשו. זה טוב, זה טוב. אז ארוך השולחן יש לו, זה ספר יסוד, יסוד, יסוד בהלכה, ויש לו הקדמה לחלק חושן משפט. והקדמה שלו לחלק חושן משפט, הקדמה מרתקת למי שירצה לראות אותה, והקדמה לחלק חושן משפט הוא כותב, אני יודע שכשאתה תיכנס לסוגיות בנזיקין, חושן משפט עוסק בדיני ממונות, בדינים אזרחיים, בדינים של בן אדם לחברו, כשאתה תיכנס לדיני ממונות, כשתראה משהו שרבא אומר, אתה כבר יודע שהבעיה אומר הפוך. ואתה תצא, אתה לא תביא, איך אומרים זה היום, אתה לא תצא ראש מהמחלוקות. ואתה לא יודע אז מה קורה, ואז בשלב מסוים יהיו לך תהיות גדולות, אז מה האמת? איפה התורה? מה האמת? מכירים את השאלה? ואז הוא אומר משפט מדהים, למוזיקאים פה זה חשוב. והתורה נקראת שירה. שמעו את הביטוי שלו. והתורה נקראת שירה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. מדהים. ותפארת השיר, תפארת, לכן הזכרתי, הוא כשימצאו הקולות משונים זה מזה. קונצרט. בלנס. ואז הוא כותב, כמה שיהיו יותר כלים, תהיה יותר תפארת לשיר. אין סתירה בין המושג תפארת של פאר, גלורי מה שקוראים, הדר גדול, לבין תפארת במובן של איזון. זה היינו אך. השאלה אם יש מנצח, ועם כל הכלים בסופו של דבר יודעים, איך שאלו את רבי עקיבא שם למעלה בשמיים, רבי מניין לך? רבי מניין לך? אם אתה כל הזמן מסתכל מה למעלה ממך, אז התפארת תביא כל פרט לתוך המקום הזה. לא יהיה פרט שלא ייכנס, וזאת תהיה התפארת של השיר. אל תיבהל מזה שהאביי אומר הפוך מרב, זאת תפארת השיר. יש מקום שאוי ואבוי אם לא יהיה שם המקום לכל. ובלבד שהתפארת הזאת מתרחשת בפאר כזה. מרבי זה יסוד תורת המידות. דרך ישרה שיבור לו האדם היא דרך שהיא תפארת לעושה, על פי הרב מברטנור, העושה זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא עושה זה מי? האדם. תפארת לאדם שעושה, לא במובן של גאווה, אלא תפארת במובן של זה מאזן אותו נכון. זה יופיע אותו כעץ בתפארתו, כשירה מפוארת. זה יביא אותו לעבודה השלמה. זה יעשה אותו במידת התפארת. לכן אברהם הוא חסד, ויצחק הוא גבורה, ויעקב הוא תפארת. ומצד אחר תיתן מה? אמת, אין סתירה. אתם יודעים מה זה אמת? היום כשאומרים אמת, אמת. אמת זה שהכל נמצא פה באמת. שנקודת האמת מקיפה את הכל. לכן נמדו רבותינו שאמת זה א' עד ת' והאות האמצעית בדיוק באמצע מם. היא האות האמצעית, כולל האותיות הסופיות של האלף. סליחה? יחי יציבה, ודאי. יחי יציבה היא פתוחה. היא היציבה, הפתוחה היא יציבה. יש סגורות, יציבות המם הסגורה, אבל היא הפתוחה. והאמת, האמת הזאת, שהיא עומדת על הכל ביחד, היא התפארת, היא מידת יעקב. היא ההתכללות בכף של הכל. אז זוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. אני רוצה להסתפק בזה לגבי הרישה, ואנחנו נחזור לרישה הזאת בעזרת השם בפעם הבאה, כשנחזור ונראה את המכלול שוב. אני רוצה לעבור לחלק הראשון של החלק השני במשנה. התחלנו ברמב״ם, ואני רוצה להמשיך ברמב״ם, אבל הפעם את החלק הזה הרב מברטנורה לא מביא. והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. והווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. נעזוב רגע את ההפסד מצווה ואת השכר עבירה. זה נשים בצד. הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. לא הבנתי. אם אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, אז אין דבר כזה מצווה קלה ומצווה חמורה. אז איך אני יכול להיות זהיר במצווה קלה כבחמורה? מה הכוונה קלה ומה הכוונה חמורה? חמורה זה 100 קילו וקלה זה... כלומר, אני מבין שקלה וחמורה הולך. לפי, על המצווה הזאת מקבלים לו עלינו קרת במזיד. על המצווה הזאת מקבלים מיטות בידין במזיד. על המצווה הזאת האנישה היא... מה בספר החוקים? האנישה על. אז אם אתה אומר, לא זה מה שקובע, אז מה אתה אומר לי שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות? חוץ מזה, למה אתה חושב שאני לא יודע מתן שכרן של מצוות? אני כן יודע. מה זה, סליחה? נכון, אז יש מצוות שכתוב במפורש. הרמב״ם אומר, תשמעו, זה פלא גדול. אני לא יודע כמה נספיק מזה, אבל את ההתחלה של זה, מי שמי, אני חייב להיכנס לזה, זה אסור לפספס את זה. הרמב״ם פה, ידע שנלמד את זה בראש חודש. הרמב״ם אומר כך, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, אני אומר אותו על פרס, אני מקווה שאני מצטט אותו מילה במילה, אבל אפשר כדאי לראות את הרמב״ם בפנים. והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, אתם יודעים, הרמב״ם בפירוש המשניות על אבות, מי שאין לו את הרמב״ם עצמו, אז בסוף הגמרא, במסכת עבודה זרה מאחור, יש מסכת אבות. מי שמכיר בשס. ושם מופיע פירוש הרמב״ם. שם כתוב כך, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, והווי זהיר במצווה שנראית בעיניך קלה, כמצווה שנראית בעיניך חמורה. קודם כל הרמב״ם מוריד את המוקש הראשון בשאלה. אין מצווה קלה ומצווה חמורה, זה טעות שלך. רק בטעות האופטית שלך, המצווה הזאת נראית לך קלה, וזאת נראית לך חמורה. עכשיו הוא צריך גם להגיד לנו שזה לא הולך לפי העונש והשכר. כי אחרת זה לא קשור לסיפה. ואז הוא מביא דוגמאות וזה מאוד מעניין. אומר הרמב״ם, דוגמה. והרמב״ם, כשהוא מביא דוגמאות, הוא עושה את זה כמה פעמים. כשהוא מביא דוגמאות, הוא לפעמים, מה שאני קורא, מכניס את עצמו למוקש בהתנדבות. בכוונה. מי שיגיד ככה, יגיד, סתם, למה? למה? יש מספיק רמב״מים קשים. שמה אתה מסבך את עצמך גם פה? הרמב״ם אוהב את זה. הרמב״ם אומר כך. הוא עושה את זה בכמה מקומות. הרמב״ם אומר כך. והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, במצווה שנראית בעיניך קלה, יודעים מה הדוגמה שלו? כשמחה ברגל, כשמחת הרגל, שמחה, וכלמידת לשון הקודש. זה לשון הרמב״ם. שמעתם על המצווה הזאת? מורתי לדקדוק הייתה שמחה מאוד עם רמב״ם כזה. כשמחת הרגל וכלמידת לשון הקודש, כמצווה שנראית בעיניך חמורה, כמילה, פסח וציצית. למה הדגשתי את ציצית? כי מילה ופסח, אז כולם יש להם איזו אסוציאציה מובנת, זה בסדר, כי שתיהן מצוות העשה היחידות, שמי שבמזיד עובר עליהן כתוב ונחרטה. קורבן פסח וברית מילה, ציצית לא קשורה לשם. ומי שיגיד שקולה כנגד תרי"ג מצוות, יש, לא תרי"ג, אבל יש כמה מצוות ששקולות כנגד תרי"ג מצוות. אז מה הפשט פה? ומה הוא מתכוון להגיד מצווה שנראית בעיניך קלה, כשמחת הרגל וכלמידת לשון הקודש? עכשיו אני מודה, אני תמיד התפעלתי מזה בגלל הסיפור של למידת לשון הקודש. כי מבחינתי זו הייתה הוכחה ברמב״ם שהרמב״ם סבור שמה? הלכתית. נו, יש פה הפתעה. שהרמב״ם סבור שללמוד עברית זאת מצווה. א', זה קל. אבל שללמוד עברית זאת מצווה. כי הוא אומר מצווה קלה, אז הוא חושב שללמוד עברית זאת מצווה. והמפרשים והפוסקים דנים ברמב״ם הזה, והם אומרים שאם זו מצווה, אז למה היא לא מופיעה בשום מקום? הם אומרים שזה חלק ממה שמחויב האדם בללמד את בנו תורה. ותורה ציווה לנו משה מורשה ושיננתם לבניך, זה ללמד את התורה וללמד את לשון הקודש. ולכן לימוד לשון הקודש היא מצווה. למה היא נקראת קלה? זה תפס אותי. ולמה נקראת שמחת הרגל קלה? אני חושב שזה יפתח לנו פתח אדיר. שמחה זו מצווה קלה, תגידו. זה קל. בעולם שלנו שמחה היא מצווה קלה? מה הרמב״ם אומר? זה אותו הרמב״ם שאומר שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, אתם זוכרים את הרמב״ם הזה? כמה פעמים הזכרנו אותו? עבודה גדולה היא. הוא מתאר שהמלך דוד מפזז ומחרקר, זוכרים עם ספר התורה, הוא הגיע למדרגה הזאת. אז פה הוא קורא לזה מצווה קלה. חוץ מזה, למידת לשון הקודש זה מצווה קלה. לי זה די נוח. נולדתי עם זה. זאת מצווה קלה? מספרים אלה שלומדים לשון הקודש שזה עברית קשה שפה, ככה הם אומרים, קשה מאוד. לא קלה, למה קלה? אומרים ששפות אחרות יכול להיות יותר קלות. מה כל כך קל? למה? ובאמת, למה הוא נתפס ללמידת לשון הקודש? אבל מדובר פה לכל אחד ואחד במשנה. והווי, מדובר גם אליי. גם אליי מדובר פה. והווי זהיר. אני חושב שזה הרבה יותר מזה. אני אתחיל את זה משמחה. ואחרי זה נראה, אתם יודעים מה הפוך? אני אתחיל את זה מלמידת לשון הקודש, כדי שנגמור את זה משמחה. נגיע מיד לשמחה, זה לשם אני חותר עכשיו, כי צריך, כי השמחה היא העבודה הכי קשה בעולם. היא לא קלה. הרמב״ם הוא זה שמגדיר את קושי העבודה. הרמב״ם אומר שכל התוכחה, כל הכללות הגיעו תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה פלא פלאות. למה אדם שמח ברגל? אדם יושב ביום טוב, יושב בחג על הכיסא מסביב לשולחן החג, שמח. ברוך השם, יש מיליוני הסברים לשמחה. בעצם, יכול להיות שהוא שמח, וזה טוב מאוד, כי זהו, לרגע שקט, עכשיו אין את הלחץ של העבודה, אין את הבוס, יש נחת שנייה. גם התבשיל טעים. זה עוד סיבה. זה לגיטימי לשמוח עם זה? 100%. עוד שלב. כמה טוב לו לראות את מה? נכון? כמה טוב לו לראות את המשפחה? סיבה יפה לשמוח? עוד סיבה? עבד מאוד קשה להגיע לכל מה שיש פה. סיבה יפה לשמוח. סיבה יפה לשמוח. זאת השמחה אופטימלית, על זה מדובר. כלומר, בזה מיצית את השמחה. חזל אומרים, זה היום עשה השם, אנחנו אומרים בהלל, נגילה ונשמחה בו. שואלים חזל, בו במה? ביום? זה היום? או בו בקדוש ברוך הוא. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. עכשיו ביום גם יש רבבות, רבבות, רבבות מדרגות במה אתה שמח ביום. איפה אתה? איפה הרמה שלך של השמחה? מישהו יבוז לאיזושהי רמת שמחה? כל שמחה היא דבר מדהים. אבל מגיע אדם לא עלינו, לא עלינו באמת, ברגע כל כך קשה, במציאות כל כך קשה, הוא אומר, עזוב אותי חג, עזוב אותי שבת, העולם שחור, אין כלום. זה קשה לו מאוד עכשיו לפתוח. אז איך אני אנסה לשמח אותו? עם איזה ניגון. עם חיבוק טוב. עם איזה חיזוק. הוא מקיים מצוות ושמחת בחגיך? ודאי. זאת מצווה, כי זה לא הולך ברגל. זאת מצווה שנראית בעיניך קלה. כי אתה מקיים אותה. מה צריך לעשות? לא מספיק טוב, נוסיף פלפל בדג קצת, נוסיף קצת מלח יותר, נו. זה לא כזה קשה, אתה רוצה עוד מנה, תשמח בכפול. היא נראית בעיניך הקלה. שמחת הרגל. היא נראית בעיניך הקלה. אבל אתה יודע לאן יכולה להגיע השמחה הזאת? אתה מבין מה הפירוש לשמוח בהשם? אתה יודע מה זה? זה היום עשה השם נגילה ונשמח בו? אתה יודע מה זו שמחה? שמחה זה להגיע למקום שבו אתה שמח בדבר אחד. בו. מה פירוש שאני שמח בו? אני שמח בו. זאת אומרת שאם קרה לי משהו רע, כי הוא עשה לי אותו, אז אני מגיע למדרגה שבה אני צריך להגיע בהלכה לאיזו מדרגה? שאני שמח בו. הדלת שלי. אז אני שמח בו. כי השמחה היא השמחה במדרגה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל אתם יודעים, האדם יכול לשכנע את עצמו שזה בכלל לא שייך למדרגת השמחה. זה משהו אחר לגמרי. כשאני אומר שהמצווה נראית בעיניו קלה, זה מסוכן. כי הוא שואף לחתור עד נקודה מסוימת. אני אחזור עוד רגע לשמחה. עוד שנייה אני אחזור לשמחה. אנחנו במי שמי ש. אנחנו באדר. אני רוצה עוד שנייה לחזור לשמחה. אני לוקח את הדוגמה של למידת לשון הקודש. שם זה מדהים, זה כל כך ברור למה הרמב״ם לקח את הדוגמה הזאת. אם הוא רוצה לדבר על מצוות ושיננתם לבניך, שידבר על תורה, על ללמוד. אני יודע עברית, נולדתי עם עברית, שזה בקבוק. זה קשה, זה בכלל לא קשה. אבל מה השורש של המילה הזאת? האם השורש של המילה הזאת זה לבוקק? וממה זה בא? מבק, בק, 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 בק. ככה מסבירים הראשונים. וממה זה בא? אתה מבין שעברית, בשונה מכל שפה אחרת, היא לא שפה. אתם יודעים מה זו שפה? זו שפה. שפה זה זה. כלומר, שפה זה סיכום חיצוני בין שני אנשים, מה הקודים שאיתם אפשר יהיה להתארגן פה הפעם. בסדר? אנחנו החלטנו לקרוא לזה טייבל ולזה בוטל. יכלנו לקרוא לזה גם הפוך. אבל סיכמנו שאף אחד לא יבלבל במוח, אז מהיום זה בוטל וזה טייבל. בסדר? ואם זה לא טוב, זה גם יכול להיות לייבל. אבל יהיה טייבל, מה זה משנה? סכם, אחרת אחד יעשה לייבל, אחד יעשה שמייבל, זה טייבל, גמרנו. שלא תהיה טמבל, שיהיה טייבל. מצוין. אבל לשון הקודש היא בכלל לא כזאת. לשון הקודש נקראת עברית, אני לא יודע אם דיברנו על זה פעם פה, אני חושב שכבר הזכרנו את זה, לשון הקודש נקראת עברית, אתם יודעים למה עברית? זה דבר, דיברנו על זה הרבה פעמים, זה דבר מדהים. כל שפה נקראת על שם המקום, על שם המקום שבו מדברים בה. האנגלית נקראת אנגלית כי היא באה ממקום שקוראים לו אנגליה, והצרפתית צרפתית, והפורטוגזית פורטוגזית, והספרדית ספרדית וכו' וכו' וכו'. והעברית באה ממה, ממה, ממה? מהמקום שנקרא עבר. עבר מה? עבר הנהר? מה שונה? גם האנגלית שונה מהצרפתית. אז למה השפה נקראת עברית? הרבה יותר עמוק. אתם יודעים למה העברית נקראת עברית? תשמעו, זה דבר מדהים. כי כשאתה אומר לי את המילה הזאת, אז המילה הזאת היא מה שאתה רואה פה. אבל אתה צריך להבין שהשורש שלה זה משהו מעבר. למה שאתה רואה. והמעבר הוא מעבר, והמעבר הוא מעבר. גונוב גונבתי, אומר יוסף, מארץ העבריים. מה זה ארץ העבריים? זה ארץ שכשתלכו לכל הגיאוגרפים בעולם, הם יסבירו לכם שהיא כמו הארץ שלידה, וכמו הארץ שלידה, וכמו הארץ שלידה. הכל נכון, כי הם לא יודעים להסתכל מעבר. ואני עברי, אומר יונה הנביא. אתם זוכרים? שואלים את יונה הנביא, אתם זוכרים? כשהאונייה חושבת להתערף, זוכרים את הסיפור של יונה הנביא? אז אומרים בשל מי כל הרעש הזה, נכון? עד שמוצאים אחד ישן שם במנועים. נכון? בירקתי הספינה, ישן, זה הזמן להירגע. סך הכל שערה בים, במנוע. ישן וירדם, נכון? עושים לו השכמה, ואז אומרים לו, תגיד לי, מאין אתה? ומה מלאכתך? במה אתה עובד? מה המקצוע? מה התחביב? מה הוא עונה להם? עברי אנוכי. זה העבודה, זה מקצוע, זה חי, צומח, דומם. מה זה? תגדיר. ואת אלוקי השמיים והארץ אני ירא. עברי אנוכי. עברי אנוכי ואת אלוקי השמיים והארץ אני ירא. אני מעבר. עברי אנוכי. למה הרעה הזאת מתרחשת בשלי? עברי אנוכי. זה פירוש המושג עברי. ודאי, גיאוגרפית זה מעבר לנהר, העבר זה לא שם מקום. אברהם הוא עברי כי הוא מעבר. נכון, בפועל זה יוצא מהעבר השני. נכון מאוד. אבל הוא לא מהעבר השני כי הוא רוצה להיות מהעבר השני. שם בעבר הוא נוטע אשל וקורא שם בשם השם אל עולם. ויקרא שם בשם השם אל עולם ומביא את כל באי עולם שיקראו ויברכו למי שנתן והיה והכל משלו. אז מה זה עברי? הוא מסביר איך בעצם כולם קשורים לשורש הזה. למה עברית זה הדבר הכי יפה בעולם והכי מעצבן למי שאין כוח? כי לכל מילה יש שורש. ולכל שורש יש שורש, ולשורש יש עוד שורש, וכשאתה חושב שהגעת לסוף, אתה בכלל עוד לא התחלת, כי זה אין סוף. ומאיפה אני יודע שזה אין סוף? מסביר הרמב"ן כי לשון הקודש היא לשון הקודש, אתם יודעים למה? לא כי היא לשון קדושה. לשון הקודש, אומר הרמב"ן, זה כמו בנכסים, כמו בטאבו. היא לשון של הקודש, זה לא שלנו, זה שלו. לשון הקודש זה כמו שאני אומר, הספר שלי. של מי הלשון הזאת? השפה האנגלית היא של שני אנגלים. אתם זוכרים? שניים סינים, נכון? יופי. השניים סינים, שניים יגלים, שניים יפנים, שניים סוזיאן, שניים הודים. ושל מי לשון הקודש? שניים קדושים. היא לשון הקודש. כשהקודש ברוך הוא אמר יהי אור, הוא לא אמר will be light. הוא אמר אור. מה זה אור? תבדקו. אור זה רז. אור במספרו זה אין סוף. עכשיו כל פעם אנחנו מגלים עוד נדבך ועוד נדבך, ולא יכולים בכלל להגיע לעומק של הנדבכים האלה. ועכשיו בא הרמב״ם ואומר, זו מצווה קלה, נכון? היא הכי קלה שיש, בעיניך. אתה מבין שזה הסכנה? כשיבואו אליך וינתחו איתך את השורש, אתה תגיד, תעזוב, הבנתי כבר. אתם יודעים מה זו למידת לשון הקודש? זה לא למי שלומד באולפן עברית קשה שפה. זה למי שיודע את העברית אחורה וקדימה. ויודע שבדיוק כשם שאתה בחרתנו מכל העמים, אתה גם רוממתנו מכל הלשונות. כלומר שלשון הקודש היא, אתם מבינים שעם ישראל שונה מכל העמים מהות, מעבר? אחרת זה דבר מחריד. כלומר, אם אתה חושב שאתה שונה מפני שאתה רק יותר חכם, זה עצוב מאוד. קודם כל זו שחצנות נוראית. מחריד. זה יכול להביא לדברים מחרידים. מה השוני? בחירה אלוקית כזאת. ואין סוף. כמו השוני בין אלוקינו, השם אחד, לבין כל דבר אחר בעולם. זה אין סוף. זה לא אני ואתה כמו שאנחנו נגלים עכשיו. זה אין סוף. זה נצח ישראל. זה עברי. אז שפה עברית. שמעתם פעם כזה תרתי דסתרי? שפה עברית. למידת לשון הקודש. מה זו שמחת הרגל? שמחת הרגל זה עוד פעם המצווה שהיא הכי נראית קלה בעיניך. כי באמת מה צריך לעשות עכשיו בשביל לשמוח? אתם מכירים את הביטוי, אני אתן לו חצי עולם בשביל כוס... מכירים את ה... זה, אני אתן לו חצי... מילתא דבדיחותא, אבל זה סתם שטויות. זה רק בגלל ראש חודש אדר צריך תמיד להגיד איזה מילתא דשטויות. לא צריך, אבל אומרים. תוך הבדיחות המפורסמות על השוויגרס. אתם מכירים את הבדיחות המפורסמות על החותנות? זה... אני אומר שהמסירות נפש של החותנות... אגב, אין חותנות בעברית, יש חמיות, החמות. חמיות. זה המוכנות לקבל את כל הבדיחות בנחת, העיקר בבלות במוח ובואו נמשיך. אז הליצנים סיפרו שהם פעם ראו אחד הולך עם שני אבטיחים ביד, ככה. קרים גדולים, שני אבטיחים. שאלו אותו, מה אתה הולך עם שני אבטיחים? זאת אומרת, החותנת אמרה לי שהיא בשביל אבטיח מוכנה לתת חצי חיים. אז הוא הולך עם שני אבטיחים. זאת אומרת, אני, אתה רוצה אותי שמח? אבטיח ואני שמח. זהו, חצי אבטיח, חצי שמח. זה נורא קל. אבל אתם מבינים מה זו שמחה? חז"ל אומרים, מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, ומסבירים חז"ל מה זה כשם, הרי זה לא באותה מילה. בשמחה! זו השמחה שדיברנו עליה מקודם עם האבטיח? מסביר השולחן ערוך בסימן ריש כף בית. שולחן ערוך נורא, צריך לראות אותו בפנים, הוא כל כך קשה, קשה לעכל אותו. אני כל פעם שאני אומר אותו, אני חושב עליו עוד ועוד ועוד, הוא הדבר הקשה ביותר שיש. אבל למה אני מזכיר אותו? כי זאת הלכה. זאת הלכה, כלומר, אם זה שולחן ערוך, אז זאת הלכה. אם אומר הרמב״ם, הווי זהיר במצווה קלה, כבחמורה, ואומר הרמב״ם בעיניך ומגדיר את זה מצווה, זאת אומרת שהוא אומר, הקל הוא קל, אבל אתה יכול להגיע ליותר ויותר 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 ויותר. מה אמרנו על למידת לשון הקודש עכשיו? אני יכול להגיע ליותר ממה שהגעתי אתמול. זה יופייה של לשון הקודש. אתה רוצה לפגוש אין סוף בשפה? שפה זה סוף. שפה זה סוף, זה גם מילים דומות, זה סף. שפה, סוף. זה השפה, שפת הים, שפת הנהר. זה הסוף. אתה רוצה לפגוש את האין סוף בסוף, בשפה? זה בעברית. אתה רוצה לפגוש את האין סוף בעמים, תיפגש עם העם העברי. אתה רוצה להבין את האין סוף, תלמד אותו, את תורתו. עכשיו תשמע מה זו שמחה של אין סוף. מה זה נקרא שאני שמח ביום? אין סוף תמרונים, נכון? בצ'ונט, באוכל, בתבשיל, ביום, בשמחה של היום, בזה שהשם הוציא אותנו ממצרים. יפה? בזה שהושבנו אותנו בסוכות, בזה שניצחנו את... וכו'. יופי. בזה שאני חלק מהעם הזה, בזה שאני מעביר את זה לדורות הבאים. דברים מדהימים. זה לא השמחה שעליה אנחנו נוראים לך. זה עוד לא נוגע בך בשלב הבא. אומר השולחן ערוך, איך יברך אדם על הרעה בשמחה, כשם שמברך על הטובה, איך אפשר? כותב מרן, סימן ריש כף בית הלכה ג' חייב אדם לברך על הרעה, בדעת שלימה, שמו את המילים, מילה מילה, בדעת שלימה ובנפש חפיצה, כדרך שמברך על הטובה בשמחה. הוא עוד לא התחיל, רגע. זה קשה מאוד השולחן ערוך הזה, הוא קשה, לא, המילים ברורות. הוא קשה שהרעה, תשמעו דברים מדהימים, שהרעה אצל עובדי השם, לא לעצור באמצע את זה, כי באמצע זה ישמע נורא, שהרעה אצל עובדי השם היא שמחתם וטובתם. נשמע מוזר מאוד, עוד לא נגמר. שכיוון שמקבל עליו מה שגזר עליו השם יתברך, נמצא שהוא עובד השם, והיא שמחה לו. אתם שומעים מה כתוב פה? אתם יודעים במה עובד השם שמח? רק בדבר אחד. שהוא מצליח להיות עובד השם. לא עלינו, לא עליכם, לא על כלל ישראל, חס וחלילה. עובר אדם רעה קשה. כל עוד הדברים נחמדים וטובים, הוא עובד את השם. אבל דוגרי, ואם הייתי סוחב לך את הצ'ונט, אז אתה עובד את השם, זה נכון, אבל אתה גם 5% מבסוט מהאוכל. בינינו, 100%, עובד השם, סדרנו. איך אמר השטן לקדוש ברוך הוא אצל איוב? נחמד מאוד, עובד את השם. קח ממנו את הילדים שלו. קח ממנו את כל הרכוש שלו. קח ממנו את חייו. זוכרים? תקע אותו בשכין. אור בעד אור. קח הכל, רק לא את נפשו. אם השמחה היא להיות עובד השם, אני רוצה שנבין את ההגדרה של השמחה הזאת. זאת אומרת, אתם יודעים מהי שמחה? שמחה היא להצליח להיות מעבר. שמחה היא להצליח לחיות את האין סוף. כלומר, לא לתת אף פעם לסוף להשתלט עליי. כי אם הסוף משתלט עליי, אין יותר יכולת לצמוח. מי זה הסוף? הכלכלה, הכבוד, הצרכים החברתיים, הצרכים המשפחתיים, הגשמיות, גם האגו הרוחני. אם הסוף משתלט עליי, זה קשה מאוד. אנחנו לפעמים רואים את זה רק כגשמיות, גם ברוחניות. שם זה לפעמים הרבה יותר קשה. אני יכול להיות שמח מאוד 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 בדברי תורה שאני אומר. אבל איפה האגו שלך שם? ואם אני אקח ממך אותו? ואם תרמס לגמרי לגמרי בכבודך? לא עלינו, האדם עבר רעה קשה. עכשיו, מה יש לו פה עכשיו? צ'ונט? אוכל? כסף? אם עכשיו הוא מצליח לקבל את מה שגזר עליו השם יתברך באהבה, סימן שהוא עובד את השם. והיא שמחה לו. אז חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, מסביר השולחן ערוך, תשמעו את מילותיו, זה מילים שאי אפשר להבין. בדעת שלמה, אתם מבינים, זה הגיוני, זה ההיגיון. הרי על מה אתה אומר שאתה שמח? מה זו שמחה? שמחה זו מציאות שהכל אתה מחובר אל האינסוף? אז זה כל עוד הסוף אצלך בכיס? או שזה בא לידי ביטוי דווקא כאשר לא עלינו, לא עלינו מופיעה הרעה? אז אם זה מתבטא כשדווקא לא עלינו מופיעה הרעה, אז במה אתה שמח? בזה שזה לא משהו שאתה יכול לשלוט בו ולהבין אותו. הוא למעלה למעלה ממך. ואתה בטל אליו בשמחה. זה פלא פלאות. אלה שתי הדוגמאות היחידות שהרמב"ם מביא למצווה שהיא קלה בעיניך. קל זה לא, גם הקל הוא חשוב. יוריד פה מישהו מערכו של יהודי שמשמח יהודי, סתם. איך כתוב שם בגמרא על אותם שני אנשים שהם בני עולם הבא, כי הם היו הולכים בשוק ומבדחים בני אדם. משמחים יהודים, נו. מה יותר מזה? להוציא חיוך כשנהיה על הפנים. ודאי. לכן זו מצווה, וזו מצווה חשובה מאוד, אבל היא יכולה בטעות להיות קלה בעיניך. אתה יכול למצות אותה ולהגיד, הגעתי למקום שהגעתי אליו. אבל המצווה הזו, הקלה, זה מה שיעצור אותך מלהבין שהשמחה זה מעבר, מעבר, מעבר. זה כל העולם, זה כל החיים, זה הכל. ספרי חסידות כתוב ששמח זה אותיות משיח. כי כל העניין של משיח זה אני ורוכב על חמור. זה מי שלקח איתו את כל הפצעים ואת כל האיסורים ואת כל הכאבים ואת כל הרעה, והיא השמחה שלו, כי הוא קיבל את הכל באהבה, והוא רוצה רק דבר אחד, לגלות את השם בעולם. זה לא לחפש קושי בהתנדבות, זה הפוך לגמרי. אם היינו חיים באיזה חברה, לא עלינו כזאת של הסתגפויות ועזוב, ואין עניין לאכול ואין עניין לשמוח, חס וחלילה. זה אותו הרמב״ם שאומר את מצוות השמחה, ואומר אדם שמתנזר מהבשר ומהיין, אומר הרמב״ם בהלכות דעות, הוא חוטא. כי לא דייך מה שאסרה תורה עליך שאתה אוסר על עצמך דברים אחרים? כלשון חז"ל. אבל זה אותה הלכה שקובעת לקבל את הרעה בשמחה, כי הרעה אצל עובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיוון שמקבל עליו באהבה מה שגזר עליו השם יתברך, נמצא שהוא עובד אותו. עכשיו אתם יודעים על מה הוא שמח? לא על הרעה. עכשיו הוא שמח על כל הטובה, עכשיו הוא שמח על כל... עכשיו הוא מבין שבכלל כל מה שהוא עשה זה במקום אחר. עכשיו הוא יודע אם הוא שמח ביום או באשם. שמחת הרגל. לכן אמר הרמב״ם לא שמחה, כי שמחה זה עוד יחסית מצווה קשה. סתם פתאום ביום שני באמצע השבוע לשמוח, הכל על הפנים, איך לשמוח עכשיו? אבל שמחת הרגל, די, הכל רגוע, בסדר, הבית, מחכים, יש שולחן. זה קלה. כאילו, המגרש לטובתך, זה שמחת הרגל. אתה יכול לקיים את מצוות השמחה הקשה, כל תנאי המגרש לטובתך. קלה בעיניך. קשה לאין ארוך. זה מי ש, דרך אגב. כל המי ש, כל האדר, כל הפורים. חשבתם פעם למה נקרא פורים פורים? נו, למה נקרא פורים פורים? כתוב בפסוק. למה נקרא פורים פורים? נו. על שם הפור. זה וורטים. כתוב בפסוק מפורש. כתוב בפסוק, על כן קראו לימים האלה פורים. על שם הפור. זה נחמד עוד, אבל בפסוק כתוב הפוך. ומפורש. על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור. איזה פור? שהפיל המן. גורל, על שם הפור קראו לימים האלה פורים. שאלה, זה מוזר מאוד. דקה אחת פורים, אדר חייבים. שאלה מאוד מאוד מוזר. כל חג שמו מבטא את מהותו. למה פסח נקרא פסח? פסח על בתי בני ישראל. גם בלי שיהיה כתוב בפסוק על כן קראו לימים האלה פסח. כל ילד מבין שהשם פסח מבטא את פסח, נכון? אתם יודעים מה? אפילו יותר. ראש השנה לא נקרא בתורה ראש השנה. הוא נקרא על שם מהותו. מה מהותו? יום הזיכרון. יום הכיפורים נקרא על שם מהותו. כיפורים. בסוכות הושבתי. אז הוא נקרא סוכות. יפה. פורים זוכה לפסוק מפורש למה קוראים לו פורים. כלומר, זה לא רק שאני מבין שקוראים לפסח פסח כי פסח. כתוב על שם הפור. ותרשו לי לשאול שאלה פשוטה. אני לא הבנתי. אם הייתי עושה עכשיו פה מה שנקרא קחו פתקים, כל אחד ירשום בפתק איך לקרוא לחג הזה. עוד לא היה לו שם. בסדר? ועכשיו האקדמיה ללשון עברית מחפשת שם לפורים. לא היה לו שם. מבצע. מי שימצא שם הכי יפה לחג, אני אומר לכם, בהשערה, ההצעה האלף הייתה משהו כמו פור. אף אחד לא היה קורא לחג הזה השם הגורל. מה זה חשוב בכלל כל הגורל הזה שהמן נטיל? זה העניין של הרגע. אני הייתי קורא לו יום הנס. יום הניצחון. יום הוונהפוכו. יום התפילות. כל אחד ירענן לעצמו איזה חלק ממה שהוא מרגיש, מפורים, שהכי חזק אצלו. מישהו היה מציע פה יום הפור? יום הפור זה הרולטה. הפור, גורל. ומי הטיל גורל? אפשר לחשוב איזה רבה. מי הטיל גורל? ימח שמו ושם זכר זכרו. מי הטיל גורל? הוא הטיל גורל, כבודו. לכן אני צריך לקרוא לזה פורים. על כן קראו לימים האלה פורים. ובאים להדגיש שלא תחשוב, כל השאר זה צדדי. העיקר זה הבינגו שהמן הרשע עשה. אחרי את הבינגו, זה הסיפור. כל השאר מהצד, היה קצת מרדכי, קצת אסתר, שקצת ונהפוך, זה דברים קטנים, דברים קטנים. יש בינגו! על כן קראו לימים האלה פורים. פלא עצום, מה פתאום, וכולם פורים פורים לנו, שכח גם למה קוראים לו פורים, מה פורים, מאיפה פורים? נו, נו, מה אתם רואים? מאיפה פורים? אז יש בזה כמה הסברים שראיתי, אבל הם קשים כולם. ראיתי הסבר שמופיע אצל האדמור הזקן עמוק מאוד מאוד מאוד. תשמעו משהו, לא יאמן. אני חושב שרבים מכירים את הביטוי, הוא לא רק ביטוי, מקורו הוא מופיע כבר בתיקוני זוהר. יש ביטוי ידוע שפורים, מכירים? ככיפורים. עכשיו, האמת היא שהביטוי הוא הפוך. הביטוי הוא הפוך. בתיקוני זוהר מופיע שהיום שנקרא כיפורים הוא כפורים. שכיפורים הוא כפורים. עכשיו, זה נשמע מבהיל, הגזמת. כיפורים זה כפורים. שני הדברים הכי הפוכים. כן, טוב, נכון? אבל כיפורים זה כפורים. למה? תחשבו רגע לעומק. מה הדבר המרכזי שמתרחש ביום הכיפורים? מה הדבר המרכזי שמתרחש בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים? גורל! כל עבודת יום הכיפורים זה גורל. שני שעירים, לא, בעבודה. שני שעירים יש. אחד להשם ואחד לעזאזל. ואיך נבחר מה ילך להשם ומה ילך לעזאזל? גורל. עכשיו תחשבו רגע שבעצם כשאני אומר שכיפורים הוא כפורים, זה לא איזה הברקה. אתם יודעים מה הנקודה שמאפיינת את יום הכפרה הזה? כל הכפרה מתרחשת על ידי הגורלות. שמו שני גורלות, גורל אחד להשם, ועל זה כל העבודה לפני השם, ואפו היה מברך, מתכוון כנגד המברכים, ואומר להם לפני השם, תתארו. והגורל השני, נו, זה השעיר שהולך לעזאזל, למדבר, ביד איש עיתי המדברה. אז כל עבודת הכהן הגדול ביום הכפרה הזה היא כפורים. יפה. אבל צריך להבין את זה לעומק. זה גורלות שהקודש ברוך הוא קבע, זה גורל שהימח שמו הזה, המן הזה קבע. הקודש ברוך הוא הפך את זה. מה זה גורל? מתי אני עושה גורל? כשאני אומר שבין שני השעירים צריך ליפול גורל. חז"ל אומרים שאם צריך גורל בין שני השעירים, זאת אומרת ששניהם חייבים להיראות אותו דבר. אחרת זה לא גורל. אחרת אתה תכריע מה יותר יפה, מה יותר גדול. יש איזושהי נקודה שאתה יכול להיאחז בה כדי להכריע. נכון? כשיש נקודה שאתה יכול להיאחז, לא צריך גורל. מה פתאום גורל? כשאנחנו מתכוונים ברמה שלילית על גורל, אומרים גורל עיוור. כלומר, אין היגיון, אין שום דבר, לא רואה כלום. עכשיו מדברים פה לא על גורל שלילי, אלא על גורל שהקדוש ברוך הוא אומר ללכת בו. בדרך כלל, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבין משהו, תשמעו, זה דבר נפלא, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבין משהו, אז הוא נותן לי אות. עכשיו נכון שכשאני אומר אות ישר חושבים על מופת, אני התכוונתי לאות מופת, או לאות לטר. לא, אות. בית של בראשית, ריש, א', גם זה סימן. לא פחות מאות שהשמיים נפתחים. וכשהשמיים נפתחים עושים וואו, וכשרואים אות אלוקית כתובה בפסוק, נרדמים. אבל זה אותה אות. הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה זה אות? מה זה אות? מה זה אות? מה זה אות בעברית? סימן. אתם יודעים ממה זה בא אות? כשאני מאותת עם הווינקר, אז יש איתות, נכון? עכשיו ילד קטן רואה איתות. יושב התינוק הקטן שלי ומסתכל ורואה איתות. והווינקר פתאום מהבהב, כתום, 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 אדום, אדום, כתום, כתום, כתום. אני שואל אותו סימן שמה? אז הוא אומר סימן שכתום, כתום, 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 כתום. והוא צוחק כי זה פעם כתום ופעם אדום, נכון? הוא גדל קצת, ואז אני שואל אותו סימן שמה? זה אומר, זה סימן שיש פה פח. הוא גדל ומבין, זה לא פח, זה אוטו. הוא גדל ומבין, סימן שיש פה ילדים באוטו. סימן שיש ילדים, ואני פונה ימינה, ואתה צריך להעית, והוא צריך להיזהר, והסימן הזה עוזר לזה ולזה 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 ולזה. כולם הבינו את אותו דבר, האות היא סימן. רק השאלה היא, מה הרמה של ההבנה, מה זה בא לסמן? נכון? אתם יודעים מה זה אות? אות, בעברית, אתם יודעים מה זה א' ת', א' ת', את, נכון? את, 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 המילה את, א' ת', את, מה פירוש את? זה תמיד מילת חיבור. זה א' והת', זה משהו שמחבר. זה את זה. תביא את זה. זה את זה. נכון? זה מחבר. כשמחברים שני דברים, כשמחברים התחלה וסוף, זה את. אות היא משהו שמחבר מלמעלה עד למטה, והוו שבאמצע היא ההמשכה מלמעלה ללמטה. זה אות. אז כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, הוא נותן אותה עם מה? עם אותיות. האותיות האלה של לשון הקודש לוקחות אותנו אל המעבר, ואל המעבר. ולמעבר, ולמעבר. אז הבנת את האותיות האלה ברמה א' עכשיו. יופי, אבל יש א', ויש ב', ויש ג', ויש ד', מצוין. אבל עכשיו תשמעו, זה העיקר. כל אות, יש לי דרך להבין אותה. נכון? לזה קראתי מקודם, אני ממשיך, האות ממשיכה. איך אני אבין? דרך החוכמה שלי. בסדר? אות שזה מופת, איך אני מבין? דרך ההתרגשות שלי, דרך הראייה שלי, נכון? רואים מופת, יפה. אתם יודעים מה זה גורל? גורל שזה כשזה למעלה מהשכל, למעלה מהיכולת להסביר לך. למעלה, למעלה, למעלה מכל יכולת להבין. אי אפשר להסביר את זה בשום כלי בעולם. אין אות שתסביר את זה. כשיש שני שעירים שווים, אז אני שואל, אז למה זה להשם וזה להזזל? למעלה מהכל. ככה. אין אות שתוכל להסביר לך את זה. זה לא בחוכמה, זה לא בבינה, זה לא בהבנה. אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, הלא אח עשיו ליעקב. אתם יודעים איפה זה כתוב? בספר מלאכי בהתחלה, באים בני ישראל ואומרים, ריבונו של עולם, אתה אומר, מסע השם ביד מלאכי, אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם, במה אהבתנו? עכשיו אני לא מבין כל כך את השאלה, מה זה במה אהבתנו? אז עוד רגע ננתח. לכאורה התשובה לבמה אהבתנו צריכה להיות במה אהבתנו? בזה שאני מחבק אותך כל היום. בזה שקניתי לך צעצוע. בזה שהוצאתי אתכם ממצרים. בזה שנתתי לכם את התורה. אבל לא זאת התשובה. ואמרתם במה אהבתנו? הלא אח עשיו ליעקב. ואוהב את יעקב. ואת עשיו שנאתי. שני שעירים. שווים במראה. שווים בקומה. אותה רחם. הכל אותו דבר. למה? ככה. אין סוף. אתם האין סוף. קשה? קשה. אתם האין סוף. אתם יודעים מה זה פורים? פורים זה למעלה מכל היגיון בעולם, זה למעלה מהטעם, זה למעלה מהדעת, זה ונהפוך הוא. זה גורל. אתם יודעים מה ניסה המן לעשות? להפיל גורל כדי לשנות את הגורל הזה. המן ניסה להגיד שאפשר לשנות את הקביעה האינסופית הזאת ולקבוע שיש סוף לאינסוף, חס וחלילה. ואתם יודעים מה התגלה בפורים? בפורים התגלה שמול הגורל של המן עומד הגורל האלוקי. ואי אפשר להסביר את זה. אתם יודעים מה עושים כשאי אפשר להסביר? משתקרים כדי שלא ישאלו אותי. זו הדרך היחידה, אלא מה אחרת התחילו לבבל לי במוח שאני אתן הסברים. אין הסברים. כשאדם משתקר זה כאילו, כי הוא יודע שהוא לא מבין כלום. אז עד לא ידע. איך אני אסביר? למה מי שמי 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 שמי? מה קרה מי שמי שמי? מה קרה מי שנכנס עליו? קרה דבר פשוט. התגלה החודש אשר נהפך. ועכשיו מתגלה שהכל ונהפוך הוא, מה שאתה רואה בעולם הוא טעות. יש מעבר. אז מרבים בשמחה. למה לא מי שנכנס ניסן מרבים בשמחה? יצאנו ממצרים בפסח. אני אגיד לכם דבר מוזר. כי יום יבוא, והיציאה ממצרים עם כל החשיבות שלה תהיה תפלה לגאולה העתידה. אבל בפורים? מה יתגלה לעתיד? ונהפוך הוא, זה מה שיתגלה לעתיד. אז ההקדמה לה ונהפוך הוא, זה פורים. אז פורים לא יתבטא לעתיד לבוא. מה זאת שמחה? שמחה זה היכולת לנסות ונהפוך. זה שאתה בא להרגיע אותי ואתה אומר זה לא כל כך נורא. בסדר, זה משמח במסגרת האפשרויות הקיימות. משמח מאוד, היה יכול להיות יותר גרוע, בהחלט, אני מבין. אתם מכירים את הביטוי הזה? היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, איזה יופי. אבל זה לא מרבין בשמחה, זה ממעטים בדיקי. מה זה מרבין בשמחה? מרבין בשמחה זה שאין סוף לשמחה. איך אין סוף לשמחה? הוא לא ימות? לא, הוא לא ימות. הוא אין סוף. מה שהוא ימות זה סתם טעות אופטית. כלומר, הוא ימות, אז הוא יעלה עוד יותר גבוה. איך אפשר להרבות בשמחה? הרי בסוף יש גבול. אני עכשיו רעב. עכשיו כואב, עכשיו, מה מרבים? נולד תינוק, עד 120 שנה, מה מרבים? אין רגע שבו פתאום קורה משהו? אנחנו ילדים קטנים, איך מרבים? כשאתה מתחבר לאין סוף, מרבים. מה עושים ביום הכיפורים? גורלות. מה קורה ביום הכיפורים? מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה מבקש הכהן הגדול? אנחנו עושים תשובה, נו אז מה הוא מבקש? ונהפוך הוא, שזדונות יהפכו לזכויות. איך זדונות יהפכו לזכויות? לא הבנתי. שברתי את השולחן. אז איך זה יהפך לזכות? כשזה יהפך לזכות, אז בניתי את השולחן, הוא שבור. אז אני עושה תשובה, מצוין, רשום לי תשובה, אבל השולחן שבור, יא אבני, תשלם כנס. אתה יודע מה? בגלל שאתה מתוק ונחמד שוגג. לא, תשובה מאהבה מהפכת זדונות לזכויות. כי בשורש, במעבר, בלמעלה מההיגיון, בלמעלה מהשכל, בלמעלה מהאות, בגורל. אתם מבינים למה יום הכיפורים הוא כפורים? כי זה אותו דבר. יש שתי דרכים להפוך את העולם. תשובה ושמחה. תשובה ושמחה הן הדרכים שבהם הכל מתהפך ונהפוך הוא. ויזהיר במצווה קלה בעיניך שמחת הרגל. אתה מבין שהיא הדרך שבה מופיע בעולם משיח, שבה מופיעה גאולה? שבה אתה מבטל את כל החולף והסופי והבטל, ומנחיח, נותן מקום רק לאין סוף ברוך הוא. רק אז יכולה להיות שמחה. אז כשהשמחה היא בדבר קל בעיניך, השמחה היא כי יש קוגל. כשהשמחה היא בדבר עוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק, היא כי אין עוד מלבדו. אז זאת אומרת, אני אשמח רק שאין קוגל? מה פתאום? אני יכול לאכול ככה קוגל ואין קוגל בכלל. זה לא מומלץ, אבל אפשר לנסות. פורים, אדר, זה המציאות הזאת של מרבין בשמחה. זה העד אלו ידע הגדול. אני אסיים בדבר אחד. אתם יודעים שבפורים כתוב, זהו, זמן מאוחר, צריך לעצור. בפורים כתוב, מאוחר מאוחר, אבל בפורים זה לא הולך לפי זמנים. עכשיו אנחנו גומרים, 10 שניות סיימנו. ובשבוע הבא ניכנס לכל המשנה לחלקים הנוספים. בפורים כתוב, וזה העומק של אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, אבל תזכרו את זה בעזרת השם לשבוע הבא. על פורים כתוב שחייב איניש לבסו מבפוריה עד דלא ידע. עד דלא ידע. אז מה עושים? שותים, 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 עד שלא יודע בכלל מי נגד מי ומה נגד מה והכל, נכון? ואז באים כל האנשים המתורבתים, למשל אשתי, כשהיא אומרת לי, ואומרים, לא על זה מדובר. ותמיד יש איזה מישהו שעובד נגדנו, ואומר נכון, באמת ברמה כתוב על פי הרמב״ם, שצריך לשתות עד דלא ידע. ואיך הוא מסביר מה זה עד דלא ידע? חייב איניש לבסו מי בפוריה, צריך לשתות יותר מהרגלו, יותר מהרגלו, עד שהוא לא ידע, בן ארור המן לברוך מרדכי, דהיינו איך הוא לא ידע, הוא כבר יהיה מסוחרר. כשהוא יהיה מסוחרר, עוד לא שיקור כמו שלא משנה, אלא הוא יהיה מסוחרר. כשהוא יהיה מסוחרר, הוא ירדם. כשהוא ירדם, הוא ילך לישון, וכשהוא ילך לישון, הוא לא יודע. ככה כתוב ברמב״ם וברמה. תשמעו טוב, מופיע בספרי חסידות ראשונים, מה פירוש עד דלא ידע על פי הרמב״ם? לא מה שנסים להגיד לי לא לשתות. זה הפוך. הרמב״ם מתאר איך הייתה שורה נבואה על כל הנביאים. הוא אומר שהנבואה הייתה שורה עליהם בשינה. בפורים צריך להגיע למדרגה של נבואה. רק משה רבינו יכול היה להתנבא לו בשינה. אתה רוב הסיכויים עוד לא משה רבינו. תשתה, אבל הלילה, כלומר לא הלילה, אלא בפורים, אתה צריך להירדם במגמה להתנבא. כל פעם שאתה נרדם, אתה חולם על תרנגול שנפל על אוטו. הלילה, אתה הולך להתנבא, נבואה. עכשיו, לא נעים להגיד את זה בכל, כי יקחו אותנו לדיקה. בפורים זה בסדר. בפורים תרדם במגמה להתנבא. זה עד דלא ידע. חייב איניש לבסו מי בפוריה, עד דלא ידע, עד שהדברים לא יעברו בכלל דרך ההיגיון, דרך הלימוד, דרך השכל, אלא העסק יהיה פתוח לגורל, לפורים, על שם הפור, ואז, אתה יהודי, לא? אז יש לך תכונה בסיסית שנבואה תיכנס. טוק, ככה הייתי פול. רבי מקוצק היה אומר, כתוב, היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך. אז הוא אומר, מה זה על לבביך? שיהיה כתוב, בלבביך. אז הוא אומר, הרבה פעמים הלב סגור. אז אין דבר, תשים פה על הלב ותסגור עם שאלותי. יום אחד הלב ייפתח, פונק, זה ייפול. היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, על לבביך. יש נבואה, רק מה עוד לא יצא לך? מכירים את זה ששאלו אותו, הוא הלך לעשות תרומות בצרפת, שאלו אותו אם הוא יודע צרפתית. כלומר, ודאי עוד לא יצא לי אף פעם לנסות, כלומר, אבל ברור שאני יודע, זה רק שאלה טכנית אם יצליח, כלומר, לא, למה לא? כלומר, אתה ודאי נביא, רק עוד לא יצא לך. כי אתה בן השם, אתה בן אברהם, יצחק ויעקב, ברור שאתה נביא. רק טכנית עוד לא יצא לך להשתמש בזה. אז תעלה למעלה מהידיעה, ותגיע לכיפורים, לכיפורים, לפורים שעל שמם קראו לימים האלה. ואז השמחה הזו היא המצווה הקלה בעיניך, שרק היא יש לה את המגמה הזו שנקראת מרבים, 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 כי היא מביאה את האין סוף ממש. נעמוד כאן, שבוע הבא ניכנס להמשך המשנה.